בעזרת השם. אנחנו מדברים עכשיו בעזרת השם על חודש אדר, על ראש חודש אדר. האמת שאנחנו עכשיו בראשון לחודש, ובעזרת השם אנחנו יודעים שהחודש הזה הוא מיוחד במינו, כיוון שהוא בעצם מכניס אותנו למימד חדש במציאות שלנו. אנחנו יודעים את מאמר חז"ל בגמרא, כשם שמי שנכנס אב ממעטים בשמחה, כך מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. אמרנו בשנים קודמות שהשמחה היא המדד היחידי שיש ביהדות, ולכן או ממעטים או מגבירים את השמחה. לא כתוב חז ושלום שצריך להיות בצער בשום חודש בשנה. אז ממעטים בשמחה, מרבים בשמחה, העניין העיקרי הוא השמחה והבלעדי, אין משהו אחר. אז למה צריך להרבות בשמחה? כנראה שאם לא היינו מרבים בשמחה מי שנכנס אדר, אז זה היה חודש פחות שמח ממה שהוא צריך להיות באמת. כלומר, כדי להגיע לתוכן הפנימי שלו, צריך להיות גבוה יותר בשמחה, כדי להרגיש ולגלות את החוויה האמיתית של החודש הזה. הפסוק המגדיר באופן מדויק ביותר את תכונתו של חודש אדר מופיע במגילת אסתר, פרק ט', פסוק ב', ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם. זאת אומרת שיש לנו כאן מילת מפתח, ונהפוך. ונהפוך הוא. זאת אומרת שאנחנו בחודש הזה נמצאים מול תופעה מיוחדת במינה של הפיכה. אבל לא רק הפיכה של מצב למצב אחר, אלא הפיכה שגורמת לכך שהטוב ישלוט על הרע. כאן זה מופיע ברמז, אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם. אם זה היה רק ונהפוך הוא, אז זה היה יכול להיות משני הכיוונים. חז ושלום דבר שמח יכול חז ושלום להפוך להפך, אבל לא. חכמים באים ומצביעים על הסוגיה הזאת שכתובה במגילה, ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם. כלומר שיש תכונה בזמן מששת ימי הבריאה, שבחודש הזה, בזמן הזה, בזמן המיוחד הזה, יש כוח להפוך דברים מרע לטוב. לא זו בלבד שמצבים עלולים להתהפך מן הקצה לקצה בחודש זה, אלא שהחידושים הרבים שיש בו מסוגלים לשנות ולהפוך את צורת המחשבה שלנו. כלומר, אני כאן מוסיף מימד אחר, ונהפוך הוא, זה לא רק שיש כוח של הפיכה, אלא שאנחנו מתהפכים בחודש הזה מרוב גילויים מיוחדים שמסוגלים להפוך את הנפש שלנו, את הזווית שלנו, את זווית הראייה שלנו, מרע לטוב. כלומר, עד עכשיו חשבנו שרק החודש עם מה שיש בו מתהפך מרע לטוב. זה מצבים כאילו חיצוניים לנו, שאנחנו מביטים עליהם מבחוץ. כאן אני מוסיף רובד, ואני אומר בסייעת הדשמיה, שזה לא רק המצב עצמו שמתהפך, אלא שאתה, הראייה שלך, תפיסת החיים שלך, יש בסגולה להפוך מרע לטוב. וזו ברכה גדולה מאוד. ועל כן אומרים לנו חכמים, מי שנכנס אדר, מרבין בשמחה. זאת אומרת, אתה חייב להפוך אפילו מצב קיים בנפש הרגילה שלך לדבר גבוה יותר, הפוך ממה שאתה רגיל. בסוד הפוך בה והפוך בה, לאו דווקא הפוך, אלא פשוט לתפוס מימד של אחיזה. זה מעניין, כי ונהפוך הוא, אז אני פשוט בפשט הופך את הוא.
יהי.
לאיבה. זאת אומרת, אם אני הופך את הוא ונהפוך הוא, אני מגיע לפסוק, כי בחר השם בציון, איבה, למושב לא. זאת אומרת, הפכתי את ההוא לאיבה. מה זה איבה בעברית? רצה, השתוקק, אבל בעוצמה. יש כאן שוקה, דבר פנימי חזק מאוד. כלומר, מה יש בחודש אדר בעצם? איבה, כי זה ונהפוך הוא. אז אני פשוט הופך את ההוא, ואני מגלה איבה. ומה זה האיבה הזאת? יש כוח בחודש הזה להשתוקק. ומה להשתוקק? כמובן, להפוך את החלקים הרעים לחלקים טובים. את זווית הראייה הרעה לזווית ראייה טובה. זה הסוד הפנימי של החודש. להפוך את ההוא. אחד מחידושיו של חודש אדר הוא גילוי הקדושה של הגוף הישראלי. בדרך כלל, רוב האנשים ורוב המלמדים עוסקים תמיד בנשמה. הגוף לא שווה כלום. אנחנו לא נוהגים בשיטה הזאת, חס ושלום. מי שברא את הנשמה, ברא את הגוף. ויש קדושה בגוף לא פחות עליונה מהקדושה שיש בנשמה. ההבדל הוא שקדושת הגוף לא מתגלה, וקדושת הנשמה, כן. אז מה? זה רק עניין של זמן. אבל אוי ואבוי למי שלא לוקח בחשבון את המימד הגופני, והולך תמיד רק למימד הרוחני של הדברים. זאת אומרת שבסופו של דבר, כל הביצועים שלנו עלי אדמות, לא מעניינים בכלל. העיקר זה הנשמה, זה הרוח. זה לא נכון. איפה ראינו דבר כזה? זה לא יהדות. זה יותר קרוב לנצרות, שדרך אגב נוצרת את האדם בעולם רוחני, ולא מאפשרת לו לרדת לעולם גשמי. לכן נקראת נצרות גם כן. זו נצרה. הנצרה הזאת לא מאפשרת לאדם לחיות בשני העולמות בו זמנית. ואנחנו, כל המגמה שלנו זה לחיות בשני העולמות כל רגע. ולתרגם את העולם הבא לעולם הזה. את השמיים לארץ. את המחשבה למעשה. זה החידוש העיקרי לעניות דעתי שמופיע בחודש אדר. כאן ניתנת לנו ההזדמנות לגלות את קדושת הגוף. איך אני רואה את זה? הביטוי העיקרי לעובדה הזו בולט במשתי הפורים. כשמחמת השתייה המרובה בו מסתלק את הדעת, כלומר בשביל מה אנחנו שותים בפורים? כדי לסלק את השכל עד דלא ידע. זאת אומרת שאתה נשאר בעצם מחוסר דעת. אז מה נשאר לך בעצם? הגוף, החלק החייתי שלך. ובתוך החלק החייתי, אם חז"ל והתורה אומרת לנו, חייב אימיש לבצומה בפוריה, חייב להתבשם בשתייה בפורים, זאת אומרת שהתורה והקדוש ברוך הוא בראש, בוטח בחלק הגופני שלנו, שהוא לא פחות קדוש, גם שאתה מסלק את הדעת. זאת אומרת שיש כאן בעצם הפגנה אלוהית של הביטחון שלו בנו. שגם כשאני הופך להיות בעצם שיקור במרכאות, אני לא מאבד את עצמי. אני לא הופך להיות בהמה. גם כשאין לי דעת. מתבררת קדושתו של הגוף הישראלי. לא סתם גם כל המגילה מספרת לנו על לבושים. זה דברים מאוד מאוד גשמיים. מגילת אסתר מלאה בתיאורים מאוד מוחשיים, מאוד גופניים, מאוד חומריים, כסף, זהב, שיש, אבנים טובות, מרגליות, לבושים, בדים מיוחדים, צבעים. מה זה כל הסיפור הזה? הרי כל זה זה רמז הטבע. מעל הטבע אין חומרים. הכל בלתי תפיס, אין צבעים, הכל שקוף, אין גוונים. כשאתה יורד למימד הטבע, מופיעים הגוונים והנואנסים. זאת אומרת שמגילת אסתר באה דווקא להבליט את החלק התחתון, את שבע ספירות התחתונות, את שבע המידות. ולכן בעצם היא באה לגלות את ההוויה בהסתר, מגילת הסתר. זה שורש אמיתי. זה מרגיל אותנו לגאולה האחרונה. הגאולה האחרונה לא תבוא באופן ניסי, היא תבוא מלובשת באירועים פוליטיים, בסיטואציות שאנחנו חיים אותם היום. וכאן המקום להזכיר כי דווקא בחודש אדר קיימו וקיבלו היהודים עליהם. למה דווקא בחודש אדר קיימו וקיבלו היהודים עליהם את מה? את התורה. איזו תורה? תורה שבעל פה. מרצון. כך אומרת הגמרא בשבת פי חס. זאת אומרת שדווקא בחודש הזה היה לנו הלבוש כדי לקלוט את התורה שניתנה לנו 1,000 שנים קודם. הרי בחג השבועות שאנחנו חוגגים, מעולם לא קיבלנו את התורה. דרך אגב, זה גם כתוב במחזורים שלנו. זמן מתן תורתנו. לא כתוב זמן קבלת תורתנו. הוא כן, הוא נותן התורה, אבל אתה קיבלת? לא. דרך אגב, מה קיבלנו בחג השבועות? שום דבר ביד. שמענו קולות, ראינו קולות, אבל לא יצאנו עם חומר ביד. וגם סירבנו לקבל את התורה שבעל פה, עד כדי כך שהוא קפה עלינו את ההר כגיגית. אז מתי באמת קיבלנו אותה? 1,000 שנים מאוחר יותר, בזמן הזה של הפורים. אז זה נאמר קיימו וקיבלו. כלומר, הלבוש שחסר להם כדי להכיל את האור במדבר, עכשיו מתקבל. על כן, חודש אדר, יש בו הוראה של לבוש. בעברית, אדר מלשון אדרת. אדרת זה לבוש. זאת אומרת שזה חודש מיוחס ללבושים. קרי, לכלים. לכלי קיבול. בחודש הזה אפשר לקבל מדרגות שאתה לא יכול לקבל במצב אחר. בחודש הזה אתה יכול לקלוט את האלף המקורית ולתת לדירה בתחתונים. אלף גר. אדר. האלף העליונה יורדת לדור בתחתונים. דבר שלא יכול לקרות בשום חודש בשנה באופן כל כך לבוש בתוך הטבע. עד כדי כך שיש לנו אמונה פשוטה שהדבר הזה פועל. ואני יכול אפילו לסלק את הדעת, בפורים לא יקרה כלום. כיוון שאז בולטת יכולתו של עם ישראל להכיל את הערכים האלוהיים בסוד הצירוף א' דר. א' מצא דירה. א' רד. אומרים לא' את יכולה לרדת. יש לך עכשיו מקום. נכון. ולכן אמרתי גם כן שבחודש שבט הדבר הוא הרבה יותר קל. הרי אנחנו חוגגים 3 פעמים תדבר, נכון? תו בשבט, תו באדר ותו בניסן. תו בשבט, פורים פסח. תו, תו, תו. מה זה תו, תו, תו? ותו בשבט, אני עושה ברורים על פירות הארץ. אבל הבירור על הפירות הוא קל. בחודש אדר הבירור מתחיל להיות יותר מסובך. למה? כי הוא מלובש כבר בתוכן של הפרי, במיץ, ביין. לעשות בירור על היין זה יותר קשה מלעשות בירור על פרי. חודש מאוחר יותר אני עושה בירור עוד יותר קשה על הבשר, קורבן פסח. בעזרת השם שיהיה. זאת אומרת, אני גם עושה בירורים על דבר בשרי שעוד יותר קשה. אבל אם אני לא עובר דרך הטו בשבט, דרך טו באדר, אני לא מסוגל להגיע בטו לחודש ניסן, לעשות את הסדר של פסח כראוי. ולכן אומרים לנו חכמים, כשיש פעמיים אדר בשנה, פורים יהיה תמיד בשני ולא בראשון. למה? כדי לסמוך את הגאולה שלו לגאולה הבאה. כי בזכות הגאולה של פורים, אתה יכול להיכנס לגאולת פסח. למרות שזה קודם בזמן.
דיברנו על אדר בתור גאולה של גוף.
נכון.
ויש
לא, להפך. היין, היין הוא נשמתי, כן, זה נכון, זה מה שאמרת, כן. היין הוא נשמתי והבשר הוא גופני. נכון. זאת אומרת שהוא מגיע בניסן, שזאת הגאולה האולטימטיבית, אבל היא חייבת לעבור דרך גאולת אדר. מה זה אומר שהיא חייבת לעבור? הרי בהיסטוריה, מי קדם למי? פסח לפורים, נכון? אז למה עכשיו במה שאני אומר לכם, אני מקדים את פורים לפסח? כי זה רמז לגאולה האחרונה. הגאולה האחרונה, אתה לא תוכל לחוות אותה במעמדה האמיתי, אלא אם אתה מבין את היסוד שגנוז בפורים, זאת אומרת באדר, בלבושים. כלומר, אם אתה תבין שהגאולה האחרונה מלובשת, אתה תוכל להבין את הגאולה האחרונה של פסח, שהיא גם תהיה מלובשת. ומי שלא תופס את העניין הזה, אז הוא מרחף, הוא לא רואה את הגאולה, גם כשהיא נמצאת בפניו, הוא לא רואה אותה, הוא לא מסוגל לתפוס אותה, כי אין לו כלים. כי הכל אצלו רוחני, כי הכל אצלו מחשבתי, רעיוני. ולצערנו, מלמדים אנשים לחיות ברעיונות הגבוהים מבלי להלביש את הדברים במציאות. אז אנשים תלושים מהחומר. ולכן גם כשיש גאולה, הם לא רואים אותה. אתם זוכרים מה אמרתי לכם על מתן תורה? למה הקדוש ברוך הוא במתן תורה אומר לעם ישראל, הנוכי השם אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים? מה הם לא יודעים? הרי לפני 50 יום הם יצאו ממצרים, בוודאי שזה הוא. אלא, אומר רש"י, בגלל ששם ביציאת מצרים הוא התגלה להם כלוחם. בחור עם נשק שהוא איש מלחמה. זאת אומרת, הפן של הגאולה של יציאת מצרים הוא לאומי. וכאן, במתן תורה, הוא מופיע כזקן מלא רחמים שנושא תורה. זאת אומרת, הוא מופיע בלבוש של מה? של זקן ראש ישיבה. שמה יאמרו שתי רשויות הן. אולי יגידו אנשים, לא, זה לא יכול להיות. מה, זה אותו אחד? מה, הוא גם לוחם בצל והוא גם תלמיד חכם? אין דבר כזה. או שהוא בישיבה או שהוא בצבא. מה, יכולים להיות שניהם? זה מה שאומר רש"י. תראו איזה סוד. לענייננו, אם אתה לא מבין שהדברים מחוברים, שהחומר מחובר לרוח, ואתה כל הזמן מפריד כמו הנצרות, זו לא יהדות בכלל. הרי מה באנו לעשות כאן? להוריד את השמיים לארץ, לאפשר לשמיים להתגלות בארץ. מבחינתי, באופן הפרטי שלי, לאפשר לרעיונות הגבוהים שלי להתממש במציאות, אם לא מעשיתי. אז מלמדים כאילו הכל רעיוני. בחודש שבט עסקנו בקדושה שבטבע. את רואה? השאלה ששאל כמו, אני שואל אותה. היה לי את העומד. אז למה אתה מחדש לנו כאילו כל חודש אותו דבר? לא. בחודש שבט עסקנו בקדושה שבטבע. קדושתה של ארץ ישראל. וכעת בחודש אדר מתעצם הרעיון עד כדי הוכחה שבעם ישראל הגשמיות אינה מתנגדת עם הרוחניות, אלא משלימה אותה. בחודש אדר נשים הצללים, ואין חציצה בין הגוף לבין ערכי השמיים. זה הסוד הכי גדול שיש בפורים. לכן פושטים את המגילה. למה פותחים אותה לגמרי? למה פושטים אותה? מה זה לפשוט? להסיר לבוש, נכון? אתה כאילו ערום, בדרך כלל אנחנו פוחדים מעירום, נכון? בפורים לא. למה? כי העירום, מי היה ערום? אתם זוכרים? הנחש. זה היה החלק הנמוך של האדם. האדם זה הנשמה. הנחש זה החלק החיצוני שבו. ופה אין לנו בעיה עם זה. בפורים אין כבר הבדל בין ארור המן לבין ברוך מרדכי. זאת אומרת שגם הגוף שמפחיד אותנו כל השנה, בפורים כבר לא מהווה חציצה. אז אם אין חציצה, אני יכול לראות דרך הגוף גם את הפן האלוהי, בלי שום בעיה. תוכו כברור. אז לכן אנחנו מתחפשים, מה זה התחפושות האלה בפורים? להגיד שאתה יכול להיות מה שאתה רוצה, זה לא משנה בכלל. זה אותו אחד שמתלבש בכל הלבושים. תבוא כמו עכבר, תבוא כמו ספר טלפונים, תבוא כמו משקפיים בתחפושת שלך. זה לא משנה. זה כמו שהמלאך, כן, יעקב שואל אותו אחרי המאבק הלילי, תגיד לי מה שמך? הוא אומר לו, למה זה תשאל לשמי? מה זה משנה בכלל? תלוי באיזה זמן, אני כל הזמן משנה תחפושת. אני ג'יימס בונד. אתה לא מבין, זה אותו כוח אנוי שמתלבש בי היום ככה, מחר בירוק, למחרת כתום. אז מה? והנה, חיוב השכרות בפורים מופיע במסכת מגילה. זה לא סתם, זה ציווי של חז"ל במסכת מגילה דף זין עמוד ב', חייב איניש לבסומה בפוריה. מה זה איניש? אדם, אבל למה איניש? זאת אומרת, זו מדרגה גבוהה. חייב, מי שמתבשם בפורים הוא איניש. הוא מנש. איך אתה יודע שהוא מנש? הוא לא נהיה חזיר. זאת אומרת, בן אדם, גבר, חייב איניש לבסומה בפוריה עד דלא ידע. זאת המצווה. מה זה עד דלא ידע? סילוק מוחין. שתי אותיות יודקה, חוכמה ובינה. והוא נשאר בן אדם. אז מאיפה יש לו? מה נשאר אצלו בן אדם אחרי שהוא התבשם כל כך ביין? והוא ממציא חידושים וחידושים וכל מיני דברים? איפה? מה, מהגוף? יפה מאוד. זה בדיוק העניין. זכוכית מגדלת על הגוף בפורים. אוכלים, שותים, כולם רק באוכל, וכל היום בארוחה, בסעודה. ודברים גשמיים, ולבושים, וכסף. מתנות לאביונים, ארוחות. הכל למטה. אבל למטה שמראה את הלמעלה הגדול ביותר. זה הכוח של פורים. לכן פורים זה לשון פירייה ורבייה. זה לשון הולדה. זה לשון של פרורבו, זה לא סתם. והשמות באנגלית פרוט, זה מזה, פירות. זאת אומרת שיש כאן בפירות עצמן כוח אלוהי. זוהי דוגמה נוספת לבחינת בן ההפוך. כי בדרך כלל בזמן הסתלקות אור השכל, מתעורר חשש לפניית רצונו של האדם לרע. ולתועבות, למיניהם. והנה בפורים מתהפך המצב. אמרתי לכם ונהפוך הוא, נכון? ובזמן הסתלקות הערת המוחין מן האדם, מופיעה במקומה הערה עליונה של החלק הגופני שלו. והדבר מחדש אצלו את הרצון האמיתי לבחור בתורה ובדרכיה. מי? הגוף. עכשיו, אם אני אומר שהגוף, כלומר הבשר, מגיע בפורים להכרה של הבורא, מה זה אומר? שזה גמר התיקון. שהרי מה אנחנו אומרים בעלינו לשבח בתפילה? עד שנגיע למצב של מה? של השתחווה וידע כל בשר. זה מה שאנחנו אומרים גם בראש השנה, וידע כל פעול. החלק הבשרי יגיע להכרה של האלוהות. זה חידוש. כשהנשמה שלך תכיר את הקדוש ברוך הוא, זה לא חידוש. זה אותו חומר. אבל שהגוף שאתה חושב שהוא סתם חיצוני, מה זה גוף בכלל? העיקר זה הנשמות? שטויות במיד, זה לא נכון. גם הגוף שלך, גם הבשר שלך, גם הבשריות שלך, תגיע למדרגה כזאת של הכרת השם. זה החידוש בפורים. נכון, נכון. אתה היית בשמירה בצבא? יפה. שמרת כמה שעות? כל פעם? יפה. אני נותן שמירות של 200 יום. רצוף. מקובל עליך? תגיד לי, מקובל? לא, יפה. אם היינו עושים את הדבר הזה 365 ימים בשנה, לא היינו בכלל כבר שמים לב לדבר הזה. כשאתה מצמצם את הכל למימד אחד, אתה שם את כל המיץ שם. זה הכוח שלנו. לכן, כמו פורים, כיפורים. זאת אומרת שיש לנו בעצם מדרגה ששם אתה צריך להבין את כל הכוח לשם. אבל, אותה מדרגה תתפשט על הכל כשכבר תבין. שהרי מה יישאר לנו באחרית הימים? חנוכה ופורים. נכון, נכון, רק שבשבת אסור לי לעשות, ואסור לי לעבוד, ואסור לי לזה, ואסור לי לזה, ואסור לי לזה, ואסור ואסור ואסור. למה? כי יש התנגשות בין החול לבין הקודש. כלומר, פורים לפי זה יותר גבוה משבת. שהרי הכל מותר. ראית חד שהכל מותר בו? בדרך כלל המועדים שלנו כל כך רחוקים מאיתנו שאנחנו חייבים לעשות לעצמנו הגבלות כדי להכיל את האור. פה אתה יכול להמשיך לעשות מה שאתה רוצה והאור עדיין מגיע. זה החידוש. בסדר, אבל זה חומרי, זה גשמי. בוודאי שזה בגדר ההלכה. לא אמרתי להפוך להיות חזיר. לא נכון, בשבת אסור לך אפילו לבשל. זה מותר לאכול, נכון? זה בגדר הלכה לאכול. למה אסור לי לבשל בשבת? למה ביום טוב אסור לי לטלטל? אפילו בשכרותו, אין איש ישראל שר מדרך השם. ועובדה זו ממחישה ביתר שאת את הסגולה הנטועה בנו, אפילו בחלקים החיצוניים של האישיות הישראלית. מה זה החלק הכי חיצוני שבנו? מה? בגוף האדם, החלק החיצוני ביותר, מה זה?
אור, שערות,
איזה איבר? איבר המין. זה החלק שהכי מושך אותנו החוצה. שהכי יכול לפזר אותנו. הרי הוא כולל את הכל, נכון? אז זה עושים תיקון הכללי. זאת אומרת שחודש אדר, אם זה כך, לאיזו ספירה הוא מיוחד? היסוד, באופן טבעי. לברית. יפה, לכן אני עוד מעט, עוד לא הגענו, זה כבר בחודש הבא. בסדר? זאת אומרת שבחודש אדר, הגוף של ישראל, וכשאני אומר הגוף, אני הולך עד הקיצוניות שבו, והוא הברית. אינו חוצף בפני אור השם. הרי איך קוראים למי שפוגם בבריתו? אל זר, נכון? כתוב שיש בו אל זר, למדנו את זה בתיקוני זוהר, נכון? ביום חמישי. זאת אומרת שגם בדבר הזה אין פחד בפורים. אין חציצה. בפורים, באופן ספציפי, אבל האדר כולל את זה, כי הרי פורים נמצא בחודש אדר. כלומר, איפה שמנו בעצם את פורים? בכלי הכי מתאים לו, בשנה. חודש אדר. כלומר, חודש אדר קיים ככלי כדי להכיל את הפורים. תודה. והלכה למעשה, זו הסיבה לכך שבימי הפורים אין איסור מלאכה, כמו בשבת ובימים טובים. הסיבה לכך היא כאמור, שאז גם חלקי החול אינם מתנגדים לערכי הרוח. זה החידוש העיקרי, רבותיי. זאת אומרת שאם אתם רוצים לעשות עסק עם דבר חיצוני, מתי הכי טוב לעשות אותו? באדר. איך אומרים את זה בהלכה? אם יש לך עסקה עם גוי, מתי תעשה אותה? באדר. אתם מבינים עכשיו את הרעיון? מה זה הגוי? כאילו הדבר החיצוני. ישראל זה הדבר הפנימי. מתי אתה יכול מסוגל ללכת לגוי בלי לפחד? בחודש אדר. זאת אומרת שבחודש אדר אפשר בעצם לעשות פעולות עם דברים שהם מחוץ לארץ ישראל, מחוץ לקדושה שאתה חושב, בלי שום פחד. איפה ראיתם דבר כזה? זה גמר התיקון או לא? בוודאי. כשאור השם יושפע עד המקומות הנמוכים ביותר במציאות, זה גמר התיקון. וזה חודש אדר. כי בכל שנה מחדש, אז זה כבר המשך השיעור. כל שנה מחדש אתה בעצם מגלה רובד, שכבה אחת. אז אם ישאלו אותך, הצלחת חודש אדר של שנה שעברה? אז אם אתה קטן אמונה, מה תגיד? לא, המשיח לא בא. זה לא נכון, המשיח בא. ברובד של השנה שעברה. שכבה אחת מהמשיח. אתם יודעים כמה שכבות יש למשיח? כל שנה באה שכבה אחת. אנשים לא רואים את הכל, הם רוצים רק תוצאות. שורה אחרונה, תפסיק לבלבל לי את המוח. מה בסוף הדבר? זה לא ככה יהדות. יהדות זה כמעה כמעה. הילדים שלכם, אתם רואים אותם גדלים? לא, קשה לראות אותם גדלים. רק שאתה לא רואה אותו זמן מה, פתאום אתה אומר, וואו, השתנית. זה אותו דבר. הגאולה כל כך מתפתחת בתוכנו, שאנחנו רגילים ואנחנו כבר שוכחים. זה הופך להיות דבר טריוויאלי של מה בכך, אבל זה לא נכון לראות את המציאות בצורה כזאת. זה גם לא נכון לראות את אשתך ואת בעלך בצורה כזאת בבית. כי אז אתה מתרגל בעצם. מזל חודש דגים. ובתורת הסוד מכוון מזל זה לספירת היסוד. הנה הדגים. הדגים זה יסוד. הממונה על הולכת החיים מן הזכר לנקבה. הרי מה זה ספירת היסוד? זה מה שמביא, מוליך את כל השפע, את כל הזרע. אם מזרע יהודי מרדכי, אומר המן לבשתי, אומרת בשתי לאמן, אם מזרע יהודי מרדכי, לא תוכל לו. זרת, סליחה. לא תוכל לו. מה זה מזרע יהודי מרדכי? זה לא סתם, המגילה לא באה להוסיף איזה מילה. היא רוצה לרמוז לנו שמדובר שם ביסוד. אור זרוע, זרע לצדיק, ולישרי לב שמחה. זאת אומרת שאם החודש הזה מיוחד למזל דגים, זה אומר שיש כאן חיבור. עכשיו זה לא מזל דג, זה דגים. גם זה חשוב. למה לא דג אחד? דרך אגב, בלועזית זה דג אחד. אומרים מזל דג. לא, אנחנו לא אומרים מזל דג. זה מזל דגים. זה משנה שיהיה שניים? לא יודעת שזה משנה. כי צריך שהיסוד של הזכר יהיה מחובר ליסוד של הנקבה. שניהם כאן דגים. חודש אדר הוא היסוד המוליך את כל השנה אל המלכות. מתי זה המלכות? חודש ניסן. ראש השנה למלכים, אומרת המשנה. אז הנה, סיימתי את כל השנה, כלומר מי החודש האחרון בשנה? אדר. אנחנו בחודש האחרון. מהי הספירה האחרונה? לא, יסוד. מלכות זה רק גילוי. מלכות זה רק גילוי. ומכאן שחודש אדר מסוגל לאחד, הרי אם זה האחרון, האם הוא שופך את כל השפע העליון למלכות? זאת אומרת שהוא לבדו מסוגל להביא את הרעיון לידי מעשה. סוף מעשה במחשבה תחילה, מתי זה? באדר. ומכאן שחודש אדר מסוגל לאחד בין הרעיונות הגבוהים, בין האידאות השמיימיות, לבין גילויין ויישומן במציאות התחתונה. אין חודש יותר מתאים לדבר הזה. כלומר, אם אתם רוצים לממש משהו, החודש. כן, השנה יש לנו דאבל, דאבל לוטו. כן? בסדר? כשדברים גבוהים, אז הכוח של הקליפה מסית אותנו לשלויות. כלומר, מה הפך להיות חג פורים? מסכות רעשנים, שירים וריקודים. אתה לא מבין בכלל מה היסוד שלו. כן, חג ושלום קרנבל בסגנון יהודי. לא זה. יש כאן מאבק רציני, רבותיי, יש פה מלחמה. והמלחמה היא נגד מי? המלאק. ראש הפתנים הכי גבוה שיש. זה לא דבר קטן. כדי ללחום בעמלק, אומרים לך, כלי הנשק הגדול ביותר, מהו? השמחה. אם אין לך שמחה, עמלק יאכל אותך חי. בלי מלך. לכן צריך להרבות בשמחה בחודש הזה, כדי להצליח. הקדוש ברוך הוא נותן לנו אפילו את המפתח. אם תרבה בשמחה, תקשיב לי, אתה תוכל להילחם בעמלק ולנצח אותו. כי מלחמה עם עמלק יש בחודש הזה. חייבת להיות. בלי זה לא נכנסים לפורים. למה אנחנו קוראים בתורה את הפרשה הזאת של עמלק לפני כניסתנו לפורים? מה אתם חושבים, חכמים? סתם בא להם, אמרו להם, טוב, מה נקרא? קראנו שם משהו, יציאת מצרים, שם קראנו משהו אחר, בוא נשים להם איזה משהו. לא. זה היסוד של פורים. היסוד של פורים זה עמלק. אם אתה לא מצליח לנסח אותו חז ושלום, אז פורים לא יהיה פורים. חודש אדר מעניק, סליחה? מה? לא, 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 לא. מחשבתי וגשמי. אני אף פעם לא אפריד בין שני עולמות. מחשבתית על ידי זה שאני מתחיל לגבור על כל הספקות שיש בי. המלך בגמטרי הספק. אני מתחיל לגבור על כל הקרירות שיש בי בעבודת השם. הרי אשר קרחה בדרך ויזנב בך. מה זה ויזנב בך? תפס אותך איפה? הזנב, מה זה הזנב? אתם מבינים, זה היסוד. ואתה עייף, הוא נגד העייפות, ויגע נגד היגיעה הזו שאתה כאילו כבר לא יודע כלום, ולא ירא אלוהים, ואתה כבר לא ירא את השם, אין לך כבר יראת השם. הנה, הכל בפסוק. והיה בהניח לך שם אלוהיך, מכל אויביך מסביב, כן, בארץ, בארץ ישראל, תמחה את זכר המלך, מתחת השמיים, לא תשכח. חודש אדר מעניק מקום מיוחד לכלים דווקא. ואחר הופעתם השלמה של אותם כלים, מגיע האור ומתגלה בהם. והוא סוד צירוף האותיות של החודש. הרי איך מופיע שם הוויה י' כו' כמיוחד לחודש אדר? ככה, י' וו'. נכון, זאת הכוונה שעשינו היום בבוקר במוסף. כשאמרנו, ברוך אתה השם מקדש ישראל וראשי חודשים. י' ו'. עכשיו אתם מבינים, זה פשוט עכשיו, נכון? מה זה כלים. כלים. מה זה י' ו'? אורות. זאת אומרת, יש לי בעצם, אם אני מחלק את ארבע האותיות לארבעת השבועות בחודש, שבועיים של הכנת כלים, ומתי מתגלה היו"ד? בפורים עצמו. ומתי בפורים עצמו? בזמן שאני פותח את המגילה. זאת אומרת שאם הכנתי כלים נכונים בשבועיים הראשונים, יש לי י' וו' הזכרים מופיעים. הופעתי את הנקבות קודם הזכרים. הבאתי את הכלים לפני האורות. זה הבניין של החודש הזה. ללמד את מה שאמרנו מקודם, למי נותנים בעצם רשות קדימה פה? לכלים. בלי זה אין אורות. אם אין לך כלים, לא יהיו אורות. אנשים מדברים רק על אורות, על אורות, אורות, אורות. מה זה אורות? אורות בלי כלים זה פיצוץ, חז ושלום. זה מה שנאמר בספר הזוהר, שחז ושלום אור החוכמה לא מתגלה בחסדים, באור החסדים. זה נקרא אורות בלי כלים. אסור שיהיה מצב כזה. זה מה שגרם לשבירה. לשבירת הכלים, האורות לא נשברים. רק לכלים נשבר. הכלים נבנים עד אמצע החודש. ומשם ואילך, בפתיחת המגילה, מופיעים האורות בכל זוהרם. זאת אומרת שכשאנחנו מגיעים ל... מגילת אסתר, ואנחנו פושטים את המגילה, אז מתגלה מה שאומרים חז"ל בתורת הסוד. מה מתגלה שם? יסוד ואבא. יפה. כלומר, יסוד שבחוכמה. מדרגה גדולה מאוד. וכשניכנס לפורים עצמו, כלומר למשתה בעצמו, מה מתגלה שם? רשע דלה התיידה, רדלה, שבמלכות דאדם קדמון, כלומר המדרגה הגבוהה ביותר שיכולה להיות, שורש עם ישראל, בזהות הכי פנימית שלו. אלא שאולי תכונת ההיפוך של חודש אדר יכולה גם לפעול בהפיכת הטוב לרע, חז ושלום, הרי זה נהפוך הוא. לכן בא הפסוק ומדגיש, לא, ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאים. אתה צריך לעשות את ההפיכה רק בכיוון הזה, שהרע יהיה תחת שלטון הטוב, שהטוב ישלוט על הרע, שהיהודי ישלוט בשונא שלו. לא, הוא מחוץ לזמן. הרי אמרתי, ואני חוזר על מה שאמרתי לפני השיעור, חודש אדר ב' אינו בתוך הזמן. הזמן זה י' ב' חודשים. אין דבר כזה 13. 13 זה עיבור, זה משהו שהוא בא מעולם אחר. זה כמו עובר, הוא לא שייך לאמא, נכון? זה משהו שבא, זה נשמה שירדה ונכנסה לתוך הבטן של העולם הזה. זאת. אדר ב' זה שגרירות של קודשא בריך הוא בעולם הזה. אז הוא לא בזמן. מה? בוודאי שהוא יותר גבוה, לכן הוא כולל את כל ההוויות. כלומר, במושג של חודש הבא, במקום לכוון ה-ה-י-דבר כמו שכיוונו ונכוון גם מחר בבוקר בעזרת השם, צריך לכוון בכל ההוויות. בברוך אתה שמחדש ישראל וראשי חודשים. למה? כי זה לא מוגבל להוויה אחת, זה הכל. כולל את הכל. לכן, רק בכיוון הזה ולא להפך. כי חודש אדר נושא בחובו את האופטימיזם הסגולי של ישראל. כלומר, בחודש הזה צריך לגלות את האופטימיות שלך. וגם אם היית חולה, גם אם היית חלש, גם אם היית עייף, גם אם איבדת את האמונה, גם אם איבדת את התקווה, ונהפוך הוא. אם אתה לא מאמין את זה, אתה לא מפנים את הרעיון הזה, הוא לא יעבוד. אתם יודעים, יש כלל ביהדות, הדברים עובדים רק למאמיניהם. כי כשאתה מאמין, אתה מאמן את הדבר. אתה מאשר אותו. מה זה לאמן בעברית? לאשר. אני נאמן למקור, אז אני מאמן. אז אני מאמין. אתה מאמין ונהפוך הוא? במילת המפתח? יעבוד אצלך. אני חותם לכם עכשיו, שאם האמונה שלכם אמיתית, אתם יכולים ומסוגלים, כי זאת התכונה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את המתנה הזאת. להפוך את הרע לטוב. כן. הרי, בוודאי, זה העניין של פורים, בגלל שאנחנו כבר בקומה התחתונה. הרי אמרנו שזאת הספירה האחרונה, אז אין יותר. נכון. בוודאי, בוודאי, אבל למה אתם כל הזמן רק כאילו הדמות הזאת? אבל זה לא ככה עובד, זה נכון שהוא צריך להגיע, אבל כמו שאומר הרמב״ם, אתם רק מדברים על הדמות, ואז אף אחד לא מתקדם כבר. כולם בשיתוק, חד ושלום. זה לא עובד ככה. בוודאי שאנחנו מאמינים, אבל אני מאמין מתי? בכל יום שיבוא. מה זה אני מאמין בכל יום שיבוא? מישהו יכול לתרגם לי את זה? מה זה אומר אבא? שהוא בא בכל יום. כל יום באה שכבה, זה הסוף שאמרתי לכם קודם. זה לא שאני מאמין שכל יום הוא יבוא, טוב אני עכשיו בבוקר קם, אולי היום הוא יבוא, לא, אני מאמין בכל יום שהוא בא, הוא יבוא היום והוא בא אתמול והוא בא שלשום והוא יבוא מחר. רובד שכבה אחת שלו, וברגע שכל השכבות תהיינה מגובשות, אתה תראה את הדמות. נכון, זה תמיד הפוך. יפה מאוד, בוודאי. נכון, נכון. דרך אגב, זה מה שהוא אמר לי. הוא מחכה לנו. בחודש אדר מתברר בדיעבד, כי הבחירה האלוהית בישראל אינה מצטמצמת לנשמתם. אתם חושבים שהקדוש ברוך הוא בחר בנו בגלל הנשמה שלנו. זה לא רק זה, אלא כוללת גם את גופם. והוא סוד ההשתלשלות האלוהית בקומות העליונות של המציאות וגם בקומות האבים שלה. כן, בקומות האבות שלה. אין יותר אביות מהחלק התחתון. ושם, גם לשם מגיע האור. זה הכוח של אדר. א' דר. לא בכדי מתעורר בחודש זה דווקא המאבק היסודי בין ישראל לעמלק. עכשיו אתם מבינים? מה זה עמלק? נגד מי הוא בא? נגד ישראל?
לא בתוכנים.
נכון, אבל נגד מי הוא בא? בפועל. נגד העם. אומרים לנו חז"ל למה נקרא שמו עמלק, והם דורשים בגלל שהוא בא ללוק את העם, את דמם של ישראל בתור עם. כמה אנשים מדברים איתכם על עם ישראל? תמיד מדברים איתנו על דתיות, על כל מיני מחשבות, על כוונות, באופן אינדיבידואלי. מי מדבר על עם ישראל? זה הסוד של עמלק. אם אתה לא מבין את היסוד של עם ישראל, גם המלחמה שלך בעמלק תהיה מלחמה פרטית ותישאר ברובד הפרטי. אז בסדר, אז מה עשית? זה בדיחה? הרי בפורים, אם אתה לא הולך אצל החבר שלך, והחבר והשכינה וההוא, כל אחד נותן למישהו משלוח מנות, מה זה אומר? אני צריך להרגיש שאני עם. אם אני לא מרגיש שאני עם בפוריק, עמלק עוד פעם אכל אותך. מה אתה חושב בגלל שאתה עושה איזה משתה, זה נגמר? ואתה שמח ואתה שותה יין טוב שקנית ב-300 שקל בקבוק? זה לא זה. אם אני לא מרגיש שאני עם, כן, תשימו לכם את השיר, פתאום קם האדם בבוקר הוא מרגיש כי הוא עם בפורים. ואז תתחיל ללכת, תלך לכל החברים שלך ותיתן להם משלוח מנות. אם אתה לא מרגיש שאתה עם, חבל, חבל על משלוח, על מגילת אסתר ועל כל השאר. הרי זה מה שאמר המן, ישנו עם אחד, אבל מה קרה לו? הוא מפוזר. הוא מפורד בין העמים בגלויות. מה אכפת לי איפה אני עושה את היהדות שלי? יש עכשיו קהילה גדולה בסין, שזה יופי, בקהילה הכי הישנה בעולם בקושין. Oh, איזה יופי. מעניין אותי מאוד. מה זה הדבר הזה? מדברים איתכם על הצורך להחזיר את עם ישראל לארצו? לא, העיקר שתהיה דתי. זה המלך, רבותיי. מהותו של האויב העמלקי היא להקפיא את מהלכי הגאולה, שבכל הדורות, לא רק בדור ההוא, עמלק יודע להצביע על הנקודות החלשות של ישראל. הוא מזהה את הייאוש, את הסדקים הללו, ובסדקים הללו הוא מחדיר את זוהמתו. היש השם בקרבנו עם עין? זאת השאלה. מה זה היש השם בקרבנו עם עין? בסוד הנחש השיעני, זה מה שאמר הנחש, זה מה שאמר אדם הראשון. הנחש השיעני, נשא אותי לאישה כביכול. היו יחסי אישות בינו לבינו. במילים אחרות, דפקו אותך בשכל. השכל הנחשי הרס אותך, הכביר בך את הארץ שלך.
אתה דרך אכילה.
מה זה אכילה? הפנמת רעיונות. עכשיו כולנו אוכלים, אנחנו לומדים, זה אכילה. סליחה? יפה מאוד, יפה שאת רואה את זה. זה בדיוק הפך מחייב איניש. מה זה חייב איניש אמרנו? עכשיו אתם מבינים, הפך מהנחש הישיעני. זאת אומרת שהנחש הישיעני זה המלאק. אז חייב איניש, תהיה איניש. לזה רמזתי מקודם. סליחה? נכון, על זה נדבר. הרי מה זה הישיעני? יש ואין. כלומר, ברגע שאתה חי את החיים שלך, יש, אין. יש, אין. און, אוף. זה לא חיים. מה, אתם חושבים שאנחנו מניקאיזם? אתם יודעים מה זה מניקאיזם?
לא.
זה שחור ולבן. כל החיים זה בשחור ולבן. אנשים בקיצוניות.
לפעמים זה לא בשליטה.
זה תמיד בשליטה. אם לא, אז לא מבקשים ממך שום דבר. זה תמיד בשליטה. המוח שלנו והכלים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו הם הרבה יותר חזקים ממה שאנחנו חושבים. אנחנו פשוט לא מאמינים בעצמנו. זה לא עובדה. זה לא בגלל שהרבה אנשים, כן, קראנו השבת, לא תלך אחרי רבים, כן, לרעות.
זה אנשים הרפקים,
זה לא משנה, זה לא משנה את העובדה. העובדה יכולה להיות אמיתית, והמון טועים, אז מה?
לא, בסדר, אני חושב שיש מצבים שאתה באות, אתה מאוד רוצה להיות באות, אבל אתה באות.
אז אתה צריך מישהו מבחוץ. אין אדם מתיר עצמו מבית האסורים.
זה
נכון? זה העניין של עם. עם זה שורש עים. גחלים עוממות, כן? בדיוק. זה נקרא עם, עם ועים. עם מי? עם אל. זה העם אל הראשון. הקדוש ברוך הוא שלח עם אל לעם ישראל. זה נקרא מתן תורה. והעם אל הראשון בהיסטוריה זה אנחנו קיבלנו, נכון? מאיפה? מהקדוש ברוך הוא. נכון. אז מה כתוב שם? ישראל שטרודל ג'ימל נקודה קום. זה מה שהקדוש ברוך הוא שלח. ומה הוא כותב בכותרת? מתן תורה. ואנחנו החזרנו את האימייל רק בפורים, כתבנו קיבלנו 1,000 שנים אחר כך. אשר על כן, מגמתנו העיקרית בחודש אדר היא להפוך את הקרירות לחום, את העייפות לאומץ ולכוח, את הייאוש לתקווה. חודש אדר בא לרענן אותנו ולהכשירנו לגאולה הסופית המתחדשת מדי שנה בשנה בחודש ניסן. בחודש אדר אנו אמורים להוכיח לעצמנו שאנו מסוגלים לקבל את התורה האלוהית. כלומר את סגולתו, את סגולתנו הנבואית לשמוע בכל השם ולחיות לפי קומתו הרצונית של הבורא, קיימו וקיבלו היהודים עליהם. זה לא איזה מין אירוע היסטורי, הם קיימו וקיבלו. לא, זה אני. בחודש הזה אני מסוגל לקיים ולקבל. אם אני שייך לעם ישראל באמת, ואם אני מאמין בזה. הרי זה כל שנה חוזר. כל שנה מחדש מתעורר כוחו של המלאק בחודש אדר, ופועל להשכיח את קומת הכלל בישראל, לטובת החלקים הנפרדים המציינים את פרטיו. איך הוא מתקיף אותנו המלאק? מה הוא עושה? הוא מפריד, נכון? את מה הוא חתך המלאק כדי לזרוק לשמיים? את הבריתו של עם ישראל. לא, לא את האורלה. מה אתם חושבים שזה מועלים? חתכו את כל הברית, חז ושלום, הורידו לעם ישראל את כל היסוד. והיו זורקים את כל האיבר לשמיים. מה זה אומר? בשביל מה הם היו עושים אקט כזה? היום אנחנו כבר לא מתלהבים מהאקטים כאלה, כן? אנחנו רואים... בפייסבוק היום, כן, דעש, כן. מי שלא פוחד לראות סרטים היום זה אללה יסתר, כן. שמרחם, מה הולך. לא ראינו דברים כאלה, בחיים לא ראיתי ברברים כאלה, כן. עם איזה, עם הזה של הבוילר שורף לך חתול ככה. מה זה הדברים האלה? השם ישמור, בני אדם שורפים אותם, דורכים על תינוקות, על... פשוט כי אנשים מסרבים לראות את האמת, אבל אם חז ושלום בניתי מרפסת פה, הצבעה באום. זאת אומרת שיש כאן מדרגה מאוד מיוחדת. המלאק יודע להצביע על מה שאנחנו בעצמנו לא יודעים להצביע. בסדר? מה הגדילו בשואה כדי לצייר יהודי? את האף שלו, נכון? למה? כי האף זה היסוד של הראש. זה ספירת היסוד גם כן בראש. כמו שיש למטה יסוד, יש כאן יסוד. זה נקרא יסוד בפנים. זה אותו דבר. כלומר, אם הם הגדילו לנו את זה, מה זה אומר? זה כאילו הם אמרו לנו, בלי לומר לנו, אבל אנחנו לא הבנו. אתם צריכים לטפל בזה. ואם אתם לא מטפלים בזה, יש לכם בעיה. מה זה לטפל בזה? להיות סובלני לאח שלי. ערך אפיים. אף ארוך בעברית. יפה, חרונה זה. כשיוצא שני עשן כזה, כן? זה הפך. ניסחוננו מובטח בזכות גילוי המכנה המשותף, המאחב בין כל הפרטים, עד כדי עמידה מחודשת באדם, כן? כאיש אחד בלב אחד. לזה אנחנו צריכים להגיע, בעזרת השם החודש הזה, באהבה אמיתית, וחז ושלום לא לדבר לשון הרע אחד על השני, באהבה אמיתית בינינו, ובאמצעות זו לקבל באהבה את חלק התורה שבעל פה שלא הצגנו בסיני. כי לא הצלחנו לעשות את זה. זה עניינו של תיקון היסוד, הנחתם בחודש אדר דווקא, יחד עם סיומם של ימי השובבים כנודה. הנה עוד מעט, תרומת הצווה נגמר. השובבים. אתם יודעים מה זה ימי השובבים? תיקון היסוד. למה זה עכשיו? למה זה להסתיים עכשיו? עכשיו אתם מבינים, זה חייב להסתיים עם קשור לפורים. הפגם הכללי הזה דורש תיקון כללי. לכן רבי נחמן מברסלב קורא לתיקון הזה התיקון הכללי. זה לא סתם שמות, כי זה פגם כללי, כי הוא פוגם בכל. ולמה הוא פוגם בכל? כי אם אתה לא מעביר בסופו של דבר את כל המסרים שקיבלת הלאה, זה כמו נביא שכבש את נבואתו, חייב אותה. והכל מתחיל בקומת הדעת שירדה לגלות. זה נקרא גלות, גלות הדעת. הרי גלות הדעת, כשזה יורד למטה, זה יסוד, זה אותו דבר. מדובר בפגם העיקרי המתבטא בגלות, כפי שאפילו המן הרשע ידע לראות. ישנו עם אחד, מפוזר ומפורד בין העמים. והוא גם אפילו רמז ליסוד, שהוא לא מתפקד כראוי. מה קורה ליסוד שהוא לא מתפקד? ישן. ולכן אומרים לנו חכמים, ישן אלוהים של אלה, בלשון של רמז. כלומר, כשהיסוד לא בפעולה, אז הוא ישן. ואז אין הולדה.
מה זה פעולה של...
מה שאני אומר. פעולה של יסוד ההשפעה. רצון להשפיע. לעורר את הרצון להשפיע.
להשפיע מי? מה?
להשפיע את כל הערכים האלוהיים, קודם כל על עצמי, ומעצמי על האחרים, ועל כל מי שסובב אותי. ובסופו של דבר לאומות העולם. זה העניין של היסוד. זה הסוד של היוד. מה זה יסוד? סוד יוד. כלומר, בזה אני משתווה לקודשי הבריחו. מה הוא משפיע? גם אני הופך להיות משפיע. אם הוא משפיע ואני רק מקבל, אין, זה לא עובד. אתה צריך להפוך את הרצון לקבל שלך, שהוא טבעי, שזה בסדר, לרצון להשפיע. לקבל על מנת להשפיע. בחודש אדר מתחדש הקור לטפל בפגם הזה דרך תיקון הדרך. מה זה תיקון הדרך? אחד מהשמות של יסוד, של ספירת היסוד זה דרך. כלומר, כשאומרים תפילת הדרך, מה זה? תפילת היסוד, למה? כי אני הולך ממקום למקום, אני מביא איתי משהו, נכון? כשאני נוסע מירושלים לתל אביב, אני לוקח, אני מביא מידע, אני הולך למצוא משהו, אני הולך להביא את עצמי לשם. נכון? יפה. זה אותו דבר, כי מה זה אלול? זה פורים של הקיץ. זה אותו דבר. הנותן בים ברך. ושם אומר הארי הקדוש שזה העיקר של כל החודש. אותו דבר פה. עכשיו, למה אני מדגיש דווקא את הדרך? כי על המלאק נאמר אשר ככה בדרך. אז מה אתה צריך לתקן? את אותה דרך שהוא רצה לקבל. כלומר, את היסוד. היסוד אסור שהוא יקר, צריך לחמם את היסוד כדי להכניס אותו לפעולה. זה העניין. ובחודש הזה אנחנו חייבים לתרגם את זה למעשים אמיתיים של השפעה, של חום, של אהבה, של נתינה, הנקראת בשם היסוד המאחד. במילים פשוטות, מה שעלינו לעשות בחודש אדר הוא ייחוד בין כל חלקי הזכר שבחיינו לבין כל חלקי הנקבה שבחיינו, המגלים אותם בפועל ממש. האות השולטת בחודש אדר היא האות קוף, והיא קשורה לעניין השחוק. כמורה בספר יצירה, פרק ה', מה זה שחוק?
הומור.
הומור, לא. חוש הומור זה הכרחי ביהדות. מי שאין לו חוש הומור, היא למור. הוא מת. אסתה מוארטו. הנה, יאיר נגע בנקודה, מה זה לשחק? זה עוד פעם עניין של זיווג. אבי מלך ראה מעבר לחלום שיצחק משחק עם אשתו. ואומרים לנו שם החזל שהיה בייחוד. אז העניין של השחוק זה העניין הזה. עכשיו, מה זה עוד קוף עכשיו? והנה, תקשיבו טוב. בהקשר לעוד קוף, שדרך אגב לא נקראת קוף, אלא חוף. ככה צריך לומר. לא אומרים קוף, אלא קוף. כן? מחדש עבורנו ספר הזוהר הקדוש דבר פלא. לדף קוף ממח, וזה לשונו. אשת חיל, אומר הזוהר, עוד דילה היא ה. כלומר, כשאתה מדבר על השכינה, על אשת חיל, האות שלה זה האות ה באלף בית. אשת זנונים, עוד דילה היא קוף. אישה זונה, זה דומה לה, אבל זה לא ה. הרי זה אותו דבר, נכון? רק הרגל שלה יורדת, והיא כגבנה דחופה אצל בני נשא. אומר הזוהר, זה כמו קוף ביחס לבן אדם. האות קוף, עם הזנב, כמו קוף. כלומר, היא רוצה לחכות, מלשון חיקוי, את האות ה. אבל היא לא מצליחה, יש בעיה. דרך אגב, מעניין מאוד, היום אנחנו בראש חודש, אדר, היום התחיל ראש השנה אצל הסינים, בסימן הקוף. ראש השנה של הקופים. השנה של הקופים. מעניין, לא? זאת אומרת, כן, הם חוגגים את ראש השנה שלהם שבוע שלם, אז הכל קופים עכשיו. מה זה הסיפור הזה? אומר הזוהר, יש שתי אותיות באלף בית, רק שתי אותיות שבנויות משני חלקים נפרדים. נכון? קוף וה. אחת בקדושה, ה, אחת בקליפה, קוף, כמו קוף שרוצה להתדמות לבן אדם. עושה אותם תנועות, אבל הוא קוף. דומה לבן אדם, אבל לא. אתה יכול לשים לו קוף, העניבה, הכל. אבל זה קוף. כאמור, בחודש אדר מתעוררת תכונה של חיקוי. מצד הקליפה הרוצה להשתוות למלכות וקדושה כדי לתפוס את מקומה. וואי וואי וואי, זה כבר מתחיל להפחיד. זאת אומרת שבחודש הזה יש תכונה עמלקית שרוצה לתפוס את המקום שלנו במציאות הקוסמית. היא בנויה. הלכה היא, עשיו שונא ליעקב, הלכה. והם רוצים לעשות את ההלכה הזאת בהידור. תמיד הם מהדרים מההלכה הזאת, נכון? ההבדל המספרי בין שתי האותיות, קוף, ה, הוא 95 כמניין המן. או, יפה. כלומר, מה זה המן? ההבדל המספרי בין הקוף לבין ה. עכשיו, אם הוא בעצם ההבדל, איפה הוא עומד בעצם המן? ברווח בין הקדושה לבין הקליפה. כלומר, איפה עומד תמיד היסר הרע? יסר הרע דומה לזבוב, שתמיד הוא נח בין השפתיים, בחתך של הפסלה, תמיד יש לך זבוב. הוא לא הולך למקום אחר, שטוח, רגיל. תמיד הוא הולך לך לאיפה שפתוח קצת. רמז למה? שתמיד הרע מחפש את הפתחים, את הרווח. כשאתם משאירים רווח באמונה, ביחס, בבניין, תמיד שם נכנס קליפה. תמיד. כשאתה הולך להיאבק, מי שלמד קצת תורת לחימה, איפה נכנס האויב שלך? במקום שלא שמרת טוב, אם אני ככה, הוא מכניס כיפות. ואם אני צריך להיות כל כולי סגור, כדי שלא יוכל להיכנס. ולמטה אותו דבר. יפה, לא כל הזמן. לכן אמרתי לישראל, שלכן מקמו לנו את זה בחודש אחד, כדי שנהיה רעננים לפחות חודש. חודשיים. זה העניין, כן? זה הפך להיות מנטה, כל פעם אני אומר חודש, אתה יודע. יש לך. בסדר, לא חשוב. קוראים לה מור, מור. כן, זה העניין. את צודקת. אז כל זה בעצם יש לנו כוח לעשות, לעמוד על המשמר לפחות חודש. בסדר? חודשיים. אז לכן, חזל מגלים שלהמן הרשע הייתה חסרה הבחינה ההי. זה מה שחסר לו. חסר לו קדושה המיוחסת למלכות השם. והוא רצה להשלימה כדי לגנוב לעצמו את המלוכה. על מגמה זו נאמר במגילה, אחר הדברים האלה, גידל המלך אחשוורוש את המן. מה זה מגדל אותו? הוא רוצה להוסיף לו את מה שחסר לו כדי להשלים. וינשאהו וישם את כיסאו מעל כל השרים אשר איתו. תשימו לב לביטויים פה. מה זה וישם את כיסאו? מה זה כיסא? זה גילוי, זה גילוי השם, זה כיסא המלכות. עכשיו, מי עושה את זה? המלך אחשוורוש, כלומר הקליפה, נכון? המן חשב שיצליח במזימתו וטענה שעם ישראל כבר אינו נאמן לדרכי השם. הרי מה הוא אומר לחבר שלו אחשוורוש? ואת דתי המלך אינם עושים. לדעתכם על מי הוא מדבר? על הקדוש ברוך הוא, הרי לא כתוב ואת דתי המלך אחשוורוש אינם עושים. הוא מדבר על מלכו של עולם, הם כבר לא עושים את דרכי המלך. וכי למה? מישהו יכול לענות לי למה הם כבר לא עושים את דרכי המלך?
בגלות.
יפה מאוד, פשוט מאוד, הם בגלות. יהודי בגלות לא יכול לתפקד, נורמלי. והגיע למסקנה, ולמלך, איזה מלך? מלכו של עולם, אין שובל להניחם. זהו, זרק אותם כבר. כמובן שמדובר כאן על מלכו של עולם, שמבחינת המן כבר עזב את עם ישראל לטובת אומה אחרת. מה עשה הרשע הזה? התשובה מופיעה בהמשך. ויקראו סופרי המלך בחודש הראשון, ב-13 יום בו. מה זה החודש הראשון? ניסן. יפה. כלומר, ב-13 בניסן. תראו איזה יופי. תראו איזה חוכמה יש לו. מתי יצאנו ממצרים? ב-14 בערב, נכון? כלומר, יום לפני הוא קורא לסופרים, כדי לכתוב משהו שהרצים יצאו מתי? ב-14 למחורת, נכון? כלומר, הם יגיעו לאן שיגיעו מתי? למחורת, כלומר בפסח עצמו. תראו איזה יופי. מה הוא רוצה לעשות אמן? לבטל רטרואקטיבית את יציאת מצרים, את הגאולה. שהייתה באותה תאריך. אתם מבינים את זה? להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, סף ונשים ביום אחד ב-13 לחודש 12, הוא חודש אדר. עכשיו, מתי זה אמור להיעשות פיזית? בחודש אדר. המן ביקש לבטל את עובדת יציאת מצרים, ולפי חשבונו יצאו הרצים ב-י"ד בניסן, ממש בערב פסח, עם הבשורה המרה לאבד את עם ישראל. מטבע הדברים הרסה שמועה זו, המחרידה, כן? את חג הפסח אצל היהודים בשושן הבירה, נכון? באותו ערב היו צריכים לשבת, לחגוג את חג הפסח. למי יש טעם לחגוג את חג הפסח בשעה שאמרו ברדיו? זהו. איך הם עשו את פסח? עם כוונה שכאילו עוד לא יצאו ממצרים. כי הרי עוד פעם, ביום יציאת מצרים מישהו עכשיו עשה גזרה. תראו איזה חוכמה כדי לדכא את העם. והעיר שושן נבוכה. עכשיו אתה מבין למה. היית עדבני, קמתי שלושה שנים, כן? רעיונו של המן היה לבטל את גאולת ישראל ולשדר להם שהשם המירם באומה אחרת. ובנקודה זו עלינו אנחנו להתמקד, זכור את אשר עשה לך המלאק בדרך בצאתכם ממצרים. אתם מבינים את הקישור ליציאת מצרים עכשיו? כי כל פעם שאתה מתקרב ליציאת מצרים, כלומר לגאולה שלך היום, בערב שלפני הגאולה מה קורה? המלאק בא. מה אתה צריך לעשות באותו ערב? בדיקת חמץ. אנחנו עושים את זה באותו זמן שהוא כתב. ואם אתה לא עושה בדיקת חמץ, אתה לא יכול לבטל את הכוח הזה. אז הפסח שלך זה לא פסח. סתם, אתה תקרא את ההגדה של פסח כדי להיפטר. האמן השתמש בדרך שהופיעה בגולת מצרים, ובתאריך המדויק שלה. תראו איזה חוכמה של רשע. כל זאת כדי להפוך את הקערה על פיה ולהביא שואה במקום גאולה. נגד הרעיון הזה עלינו לפעול כל שנה מחדש בחודש אדר. עלינו לנצח את המלאק המחבל בנו, מבחוץ ומבפנים. עלינו לזכור, זאת המילה, עוד מילת מפתח. זכור, לזכור את הרעיון הזדוני המניע את מי שחפצים להפריד בינינו לבין השם יתברך. עלינו לזכור את תפקידנו ולאפשר לשם יתברך לשבת על כיסא מלכותו ולא להמיר את כיסא השם בכיסאו של שום המן. כולם רוצים לתפוס את הכיסא. בחודש אדר, ובזה אנחנו מסיימים בסיעת הדשמיה, עלינו לברר באופן מוחלט מי הוא הקוף ומי הוא האדם. תודה רבה. Thank you.